והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים לפני חיי שרה. ותם מוצרה וקריאתר ויחבון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. יקום אברהם מעל פני מיתו ודבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מיתי מלפניי. אברהם מבקש לקבור את שרה במערת המכפלה, ומה הוא מבקש? פסוק ט', דילגתי, יש שם מקם מסומן, וייתן לי את מערת המכפלה. קצר וברור, זה אברהם מבקש. אבל מה קורה בהמשך? פסוק ט"ז, וישמע אברהם אל עפרון, וישכון אברהם לעפרון את הכסף שדיבר באוזני בלחת, 400 שקל כסף עובר לסוחר, ומה אברהם מקבל? ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא. אברהם מבקש את מערת המכפלה, הוא מקבל את שדה עפרון אשר במכפלה. ובסופו של דבר, פסוק י"ט, שהוא קובר את שרה, נאמר ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה. שאלתנו הראשונה היא, מה בדיוק אברהם אבינו קונה מעפרון? את מערת המכפלה? את שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? מערת המכפלה, שדה המכפלה, או מקום שקוראים לו מכפלה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, בפרשה הזאת הראשונים והאחרונים מנסים להבין למה התורה מקדישה הרבה מאוד פסוקים למסע ומתן בין אברהם ועפרון. הרבה מאוד פסוקים, 16 פסוקים. בין המפרשים, הרמב"ן כותב בקטע השני, נכתבה זאת הפרשה להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוהים בארץ, אשר בא לגור שם, והיחיד בכל העם קוראים לו אדוני. והוא לא אמר להם, כן, שהיה שר וגדול, וגם בחייו קיים לו, והגדל שמך ויהיה ברכה. זאת אומרת, בורא העולם אומר לאברהם בתחילת הדרך, לך לך אל הארץ אשר אראך, בין היתר הוא מבטיח לו, והגדל שמך, יכירו אותך, תהיה מפורסם בכל מקום. הנה זה מתקיים. אברהם בא לקבור את שרה במערת המכפלה, הוא מעולם לא היה שם, לא דיבר עם אנשים שם, והם פונים אליו בפסוקי שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו. מה נשיא? לא מכירים אותו, הוא לא מכיר אותם, אבל שמו יצא לכל העולם, ואנשי חברון מתייחסים אליו בכבוד, ברספקט גדול. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. שאלתנו השנייה היא, איך זה מסביר למה התורה כל כך מעריכה בפרטי המסע ומתן? כל כך הרבה פסוקים? כדי להגיד מה? כשיש רספקט לאברהם אבינו? אפשר להגיד את זה בארבעה פסוקים, אפילו בשלוש. ונגיד אברהם קנה את המערה, שילם כך וכך, זהו. מה צריך את כל הפרטים? איך הרספקט לאברהם אבינו, שאומרים לו נשיא אלוהים אתה בתוכנו, מסביר למה התורה מקדישה 16 פסוקים למסע ומתן? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, את כל המסע ומתן אברהם אבינו מנהל עם עפרון. כמובן, איך אפשר להגיע לעפרון? איך מגיעים לנשיא? קודם מדברים עם הציבור, מוצאים איזשהו שקו, זה קונקשן, והוא מכיר את החבר שיש לו גם קונקשן, והרי אם יש קשרים לא צריך פרוטקציה, וישר מגיעים ומדברים עם מי? עם אדון עפרון. אז מי שמחליט, מי שקובע, זה עפרון. וכך קורה בפסוקים. והנה בפסוק האחרון, בקטע הראשון, נאמר, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. מה זאת אומרת לאחוזת קבר מאת בני חת? לאחוזת קבר מאת מי? עפרון? למה מאת בני חת? השורה האחרונה בקטע הראשון. ושאלה רביעית ואחרונה, ההפטרה של השבת בקטע הרביעי. והמלך דוד זקן בא בימים והכנסו בבגדים ולא יחם לו, ובהמשך של ההפטרה מדובר שאדוניה, פסוק ה', בן חגית מתנשא למור אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו, ולא הצגו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום, והוא מנסה להיות מלך, כי דוד זה כן בא בימים. ואז נתן הנביא אומר לבת שבע, כנסי לדוד, תגידי לו שאתה הרי נשבעת ששלמה יהיה המלך אחריך, ואני אבוא תוך כדי הדברים ואני אגיד את זה עוד הפעם, והכל יסתדר. איך ההפטרה של השבת שעוסקת בזקנותו של דוד המלך ובהעברת המלוכה לשלמה דרך בת שבע ונתן הנביא, איך זה מתחבר לפרשת חיי שרה? מה תגידו? גם אצל אברהם כתוב ואברהם זקן בא בימים, אז גם אצל דוד כתוב. יש לי רעיון יותר טוב, לפני דוד זה כבר כתוב, בסוף ספר יהושע כתוב ביהושע זקן בא בימים. אז אם כבר זה הקשר, היה ראוי להביא הפטרה מאיזה ספר? יהושע, ולא מספר מלאכים. השאלתנו הרביעית והאחרונה, מה הקשר בין ההפטרה שדוד זקן בא בימים והעברת המלוכה לשלמה ולא לאדוניה דרך בת שבע ונתן הנביא לפרשת חיי שרה? אלה הם השאלות בסייעתא דשמיא גדולה גדולה גדולה. נראה פה היום באמת, נראה כבר, זה יותר מטילי פלאים. שוב, תמיד צריך לראות את האקספטיישן בכל דבר. לכן, אם כך, בואו נראה שוב בקיצור. שאלתנו הראשונה, מה בדיוק אברהם אבינו קונה מאפרון? מערת המכפלה, שדה המכפלה, או מקום שקוראים לו מכפלה? כי כל פעם בפסוקים מוצאים מילה יותר, מילה פחות, מילה אחרת. מה בדיוק הוא קרה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הרמב"ן מסביר לנו שהתורה כל כך מעריכה בפרטי המסע ומתן 16 פסוקים כדי להראות לנו איזה כבוד נותנים לאברהם, איך התקיים הבטחת השם והגדלה שמך. מה צריך 16 פסוקים? אפשר ב3-4 פסוקים לציין את זה וגמרנו. שאלה שלישית, את כל המסע ומתן מנהל אברהם אבינו עם מי? עם אפרון. רק עם אפרון, הוא המחליט. ובסוף גומרים את העסקה, שורה האחרונה בקטע הראשון, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעט בני חטא. מה בני חטא? מעט אפרון, לא בבני חטא. ושאלה רביעית והאחרונה, מה הקשר בין ההפטרה לבין הפרשה? על פנה ולא קרב זה אל זה. דוד בא בימים, ממנים את שלמה דרך בת שבע ונתן, איך זה מתחבר? אצלנו בפרשה יצחק עוד לא התחתן אפילו, נכון? אברהם זה כן בא בימים, אבל גם יהושע זה כן בא בימים, לכתוב את יהושע, כי הרי הוא קודם לדוד. מה פתאום ההפטרה הזאת דווקא של דוד? אלה הם השאלות. אז בואו נלך לאט 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 ונראה פה באמת דברים נפלאים. אברהם אבינו פותח ואומר באופן ברור, הוא מבקש לקבור את שרה. איפה? במערת המכפלה. המילה מכפלה בלשון הקודש, פעם עסקנו בזה, אבל פעם ניקח את זה כמה שלבים קדימה. המילה מכפלה בלשון הקודש עניינה אותו דבר פעמיים. זה הפירוש של המילה מכפלה, אותו דבר פעמיים. פעם ראשונה שמצאנו בתורה מכפלה, פעם ראשונה בתחילת הבריאה ביום שלישי. מה קורה בבריאה ביום שלישי? נאמר בקטע החמישי למעלה, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, שימו לב כדי לעשות קו, עץ פרי עושה פרי. זהו הקדוש ברוך הוא ביקש, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. פסוק אחרי זה, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עוד קו עושה פרי. עץ עושה פרי. פירוש הדבר, בורא עולם ביקש שהטעם של העץ והטעם של הפרי יהיה אותו דבר. מה קרה? עץ הוא עץ ופרי הוא פרי. למה ביקש את זה הקדוש ברוך הוא? למה זה כל כך היה חשוב לו? כי הקדוש ברוך הוא הולך לברוא את האדם בצלם אלוקים, וצלם בגימטריה עץ. רוצה הקדוש ברוך הוא שהאדם יבין שתפקידו פה בעולם להכפיל את עצמו, זאת אומרת להיות פה אבל גם להיות מחובר למה שמעליו, שהטעם שלו פה יהיה כמו טעם שיהיה שם. זה הקדוש ברוך הוא ביקש. אבל העץ לא עשה את העבודה כראוי, ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא נורא, בוא נעשה את זה עם האדם. בקטע השישי, וייצר השם אלוקים את האדם. בעברית כותבים וייצר עם יוד אחד, והפסוק כתוב וייצר עם שני יהודים. למה אומר רש"י בקטע השביעי וייצר שתי יצירות, יצירה לעולם הזה ויצירה לתחיית המתים? מה זאת אומרת שתי יצירות? בורא עולם ברא אותנו פה כדי שנחיה פה ונהיה מחוברים לשם. אם האדם היה עושה כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש, החיים היו חיי נצח, כי להיות מחוברים לשם זה לחיות לנצח, להיות פה ולחיות לנצח. זה ביקש הקדוש ברוך הוא. זה לא עבד לא בעץ, טעם העץ הוא לא כטעם הפרי, וזה לא עבד אצל האדם. האדם באותו יום כבר חטא, כבר באותו יום איבד את האפשרות לחיות פה ולהיות מחובר לשם. למרות שזה מה שקרה, ומיטה ירדה לעולם בכל זאת, ישנם אנשים שאפשר לראות עליהם שהם חיים פה ומחוברים לשם. בין האנשים זה אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, האבות והאימהות. הנה, נאמר על אברהם אבינו בקטע השמיני, תנו רבנן שלושה יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, ראו אותם, הם חיו פה כל רגע מעין עולם הבא, מחוברים לשם. ואילו הם אברהם, יצחק ויעקב. ואיך כתוב אצל אברהם? ואברהם זקן בא בימים השם בירך את אברהם בכל. מה זה בכל? בכל פירוש הדבר, ראו אותו שהוא בליג אחר לגמרי, במקום אחר לגמרי, הוא פה אבל הוא מחובר לשם. ולכן לא במקרה, כמה שנים חי אברהם אבינו? 175 שנה. אומר האריזל בגימטריה מכפלה, החיים שלו היו מכפלה. מה שהוא עשה, ראו פה אדם שהוא מחובר שם למעלה, וזה אברהם. יצחק, גם כאן אומר האריזל, זה שני מילים, קץ חי, הגיע לקץ בעקדה הכי גבוה שאפשר, זהו נגמר, והוא קיבל חיים חדשים. הוא פה והוא שם. שלא לדבר על יעקב אבינו, הגמרא אומרת בקטע התשיעי, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. מה זה לא מת? אומר התוספות, מה לא מת? הרי קברו אותו, קברו אותו והקברו אותו. התשובה היא, אצל יעקב אבינו, כשהוא חי פה והוא הפסיק לחיות פה והוא עבר לשם, זה לא היה קושי, זה היה סמוד, כי החיים שלו פה זה בדיוק כמו החיים שלו שם. זה הכוונה לא מת. זאת אומרת, אין פה מיטה, זה המשך של חיים, רק הוא עבר דירה למקום אחר, עבר דירה למקום אחר. זה יעקב אבינו לא מת. ולכן אמר על יעקב בקטע התשיעי, יעקב כמו הקדוש ברוך הוא, מרא מעין עולם הבא, לא שלט בו יצר הרע, מלאך המוות ורימה ותולעה. זה לא היה אצל יעקב, זה פשוט היה אותו מצב, מצב אחד מתמשך, פה עבר לשם. אלה דוגמה של כאלה שראו עליהם כל רגע, הם פה אבל מחוברים לשם. את המתנה הזאת הקדוש ברוך הוא נותן לכולנו לטעום כל שבוע בשבת, כי שבת אם עושים אותה כראוי עבור כולנו זה מה? מעין עולם הבא. וכל אחד בשבת מרגיש שזה לא סתם יום באמצע השבוע הולכים לנוח. שבת זה משהו יותר פנימי שמרומם אותנו, ולכן כל מה שיש בשבת זה אותו דבר פעמיים. למשל בכל יום מביאים קורבן תמיד, מה כתוב? את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. בשבת שני כבשים בבוקר, שני כבשים בין הארבעים. בשבת עושים קידוש פעמיים, בלילה וביום. בשבת יש לחם משנה, בשבת יש נשמה יתרה. בשבת השיר של יום נאמר פעמיים. תמיד כולם אומרים היום יום ראשון שני, בשבת פעם אחת וזהו. בשבת בלילה וביום, וביום עצמו פעמיים, או בשחרית ובסוף מוסף, או בפסוקי דזמרה ובמנחה לפי המנהגים. זאת אומרת הכל בשבת זה אותו דבר פעמיים, כי בשבת נמצאים פה אבל מרגישים מחוברים לאיפה? לשם. זה טעימה של מכפלה. מכפלה. אותו דבר אנחנו מוצאים, ומאוד מעניין, גם אצל יצחק. הפגישה הראשונה בפרשה שלנו בין יצחק ורבקה, איפה היא הייתה? נאמר ויצא יצחק לסוח לשדה, בשדה בקטע ה-12 לעת לפנות ערב, וישא אליו היער ונהי גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. עוד לי לא ידע מי זה, אבל ותאמר אל העבד, מי האיש של הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיר ותתכס. ומיד כותב לנו על זה חז"ל, כותבים חז"ל בקטע ה-13, לסוח בשדה לפנות ערב וחילוה בלי ביתה או מקום אחר להתפלל. מה זה יצחק מתפלל בשדה? אין לו בית כנסת. הוא הלך לסוח בשדה, השדה אשר קנה אברהם. השדה אשר קנה אברהם, זאת אומרת הפגישה הראשונה בין יצחק ורבקה היה ליד מערת המכפלה. למה זה כל כך חשוב? הנה קם פה דור שני שהחיים שלו היו חיים של מכפלה. החיים שלו היו חיים של מכפלה. אפשר היה להסתכל עליהם, על יצחק ורבקה, ולהגיד הנה הם פה אבל מחוברים לשם. ולכן תראו דבר נפלא ביותר, נפלא נפלא ביותר, בית המקדש כל יום, לא רק בשבת בבית אצלנו הכל כפול, בית המקדש כל יום כולם קטנים וגדולים ראו אותו דבר. זה בית פה בעולם אבל הוא מחובר ללמעלה. איך אומרת המשנה בקטע 14 במסכת אבות? 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, הבשר לא הסריח, לא נראה זבוב, היה אש כל הזמן, גם אם ירד גשם זה לא חיבת האש, גם אם היה רוח עמוד האשן עלה למעלה ישר. מה זה? איך מבינים את זה? רואים את זה? בצד יש רוח, הכל זז, ושם העמוד השן עולה, גשם גשם בלי הפסקה, אש על המזבח תוקן. זאת אומרת רואים, זה מקום שהוא פה אבל זה מחובר לשם. ופה תראו דבר מעניין, כמה שזה נפלא במקדש שרואים את ההכפלה הזאת. יש דבר מעניין, מאוד מעניין, יש עניין מאוד גדול בתור בחז"ל לשמח חתן וכלה. חשבתם על זה פעם? תגידו לי, צריך לשמח חתן וכלה? באמת לא צריך. צריך לשמח את אלה שעדיין לא התחתנו, אותם צריך לשמח, אותם צריך לחזק. למה אתם משמחים חתן וכלה? הם שמחים, הם מאושרים, ברוך השם, זוג יונים. מה צריך לשמח חתן וכלה? כל המשמח חתן וכלה זוכה ברכות, ברכות. למה משמחים אותם? ששלמה המלך בונה את בית המקדש, זה תמיד היה אומר רבינו הגדול בסמזה מנהר ברזך צדיק בברכה, ששלמה המלך בנה את בית המקדש, נאמר במלכים שהפועלים עבדו חודש יהיו בלבנון, אומר הפסוק, בלבנון זה בית המקדש, לבנון מלבין אבונותיהם של ישראל, חודש יהיו בלבנון ושניים חודשים בביתו. זאת אומרת, איפה נמצאים יותר? במקדש, בעבודה או בבית? בבית. במקדש הולכים לעבוד חודש, חוזרים הביתה לכמה זמן? חודשיים. ולמה? כי איש ואישה זכו חתן וכלה שכינה ביניהם. לשמח חתן וכלה זה לא לשמח את ראובן ורחל, את שמעון ולאה, זה לשמח את השכינה שיש ביניהם, שהשכינה הזאת היא לא רק נוסעים לירושלים, עולים לבית המקדש, מחכים בתור, רואים את עמוד העשן עולה ישר שיש רוח, רואים את האש דולקת על המזבח כשיורד גשם, או כל הניסים האחרים. רואים את זה בכל מקום. אז השמחה היא שמחה של שכינה. מה זה שכינה? אדם שחי פה ורואים אותו שהוא מחובר לאיפה? למשהו גבוה יותר. זה השמחה. אז לכן חודש, ואומר הירושלמי בכתובות, חביב בתיהם של ישראל הקדוש ברוך הוא יותר מבית המקדש. ולמה? כי בבית המקדש השכינה היא שם. זה העבודה שמי עשה אותה? הקדוש ברוך הוא. אבל בתיהם של ישראל, מי עשה את זה? עם ישראל. זה חביב לקדוש ברוך הוא. לכן חודש יהיה בלבנון. שניים חודשים מאיפה? בביתו. בביתו. אז הנה לנו, אנחנו רואים לאט לאט. תחילת הבריאה בורא עולם רצה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, כדי שאדם ידע הוא עץ השדה, עץ בגימטריה צלם, וגם הוא יחיה חיים של מכפלה, יחיה פה ויהיה מחובר לשם, זה לא הצליח. למרות שזה לא הצליח, וירדה מיטה לעולם, בכל זאת יש אנשים שאפשר לראות את זה עליהם. האבות והאימהות. ולא רק האבות והאימהות, אנחנו גם תואמים את זה, תואמים את זה כל שבת, שבת זה מעין עולם הבא, ולכן בשבת הכל כפול. ולא רק אנחנו בשבת, אלא כולנו תמיד בזמן המקדש, מי שברת, וזה בעצם גם הרעיון של כל הבית, שחביבים בתיהם של ישראל על הקדוש ברוך הוא יותר מבניין בית המקדש. זה חברון, זה המכפלה. ולכן תראו דבר מדהים, פעם ראשונה שכתוב בתורה את המילה קבורה, פעם ראשונה נאמר אצל אברהם אבינו, ואתה בשיבה טובה תיקבר, בברית בין הבתרים. פעם ראשונה. עד אז, וילד בנים ובנות וימותו, וילד בנים ובנות וימותו. המושג של קבורה לא היה קיים. למה? כי איך הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אכלת מעץ הדעת? קלקלת. מה יהיה העונש והכפרה שלך? אפר אתה ואל אפר תשוב. החזרה לקבורה זה בעצם התשובה, זה הכפרה, ומשם האדם יצא בריאה חדשה. הראשון בעולם שתיקן את חטאו של אדם הראשון היה מי? אברהם אבינו. איך נאמר בחז"ל? כתוב על אברהם בספר יהושע, האדם הגדול בענקים, בקטע ה-19. למה קורא אותו גדול שהראוי להיברות קודם אדם הראשון? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, שמה יקלקל, אין מי שיבוא אחריו ויתקן. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא את האדם תחילה, שאם יקלקל יבוא אברהם ומה? יתקן תחתיו. ואברהם תיקן, ואברהם באמת דרך בן הבקר שברח לו ורץ למערת המכפלה וראה שמה אדם וחווה שוכבים על המיטות וישנים, בא אברהם אומר זה המקום. אברהם תיקן, תיקן את חטאם של אדם וחווה. לכן פעם ראשונה שמופיע המילה קבורה נאמר אצל אברהם אבינו, ומאז זה מופיע אצל יצחק ויקברו אותו בניו, אותו דבר גם אצל יעקב, כי האבות והאימהות הם בעצם תיקנו. ולכן תראו דבר מדהים, מה אברהם אבינו מבקש? את מערת המכפלה. למה קוראים לזה מכפלה? יש הרבה הסברים. בין ההסברים של המילה מכפלה זה בית ועלייה. גרים פה בבתים. אם שואלים אתכם איפה אתם גרים, מה אתם אומרים? רחוב X מספר בית 15. נכון? כל רחוב יש לו פה שם. בבית? איפה בבית? יש כאלה שגרים בקומה השנייה. יש כאלה גרים בקומה הישנים, בקומה הראשונה. אבל לא אומרים אני גר ברחוב X 15 קומה ב', זה לא קומה ב', זה הבית. זה לא בילדינג, זה בית. אבל כשאדם גר בבית, פעם הוא בקומה הראשונה, פעם הוא בקומה העליונה. זה דבר אחד, זה מכפלה. זאת אומרת שאדם פה, אבל הוא גם ברגע אחד, גם עולה למעלה. רואים שהוא מחובר גם לקומה השנייה. זה לא אפרטמנט, זה בית. זה היה המכפלה. עכשיו תראו מה קורה. פילי פלאים. אברהם מבקש את מערת המכפלה. כי הוא מבין ששם זה התיקון שהוא תיקן את החטא של אדם הראשון. מה הוא מקבל בסוף? בסוף הוא מקבל את המערה וכל העץ אשר בשדה. כל העץ. מה פתאום הוא קיבל עץ? עץ! מה היה החטא של אדם הראשון? שהוא אכל מהעץ. ואז הוא איבד את האפשרות שהוא עץ לשדה האדם יהיה טעם העץ כטעם הפרי. הוא איבד את זה. מי הראשון שתיקן את זה? אברהם. הוא מקבל גם את העץ. משה רבינו שולח את המרגלים לארץ. מה הוא אומר להם? תבדקו דבר אחד, היש בה עץ עם מים. אומר רש"י, מה יש בה? יש בה, יש הרבה עצים בארץ ישראל. אם יש שם אדם אחד כשר, אם יש שם אדם אחד שתראו עליו שהוא פה והוא מחובר לשם, שטעם העץ כטעם הפרי, אין מצב להיכנס לארץ ישראל. את ארץ ישראל לא נוכל לכבוש אם יש שם אדם אחד שטעם העץ כטעם הפרי. וראיתם היש בעץ. והנה אותו עץ שהאדם איבד הוא עצמו ולא למד מה הוא צריך לעשות. מי מתקן את זה? אברהם. הוא מקבל את העץ. אם כך תראו כמה נפלא, כמה נפלא. אז מה קרה לאדם? ירדה עליו מיטה. כמה שנים האדם הראשון היה צריך לחיות? כמה? 1,000 שנה. כמה הוא חי? 930. כי 70 שנה הוא נתן למי? לדוד. לדוד. ודוד המלך התחיל את המלכות שלו איפה? בחברון. בחברון. כי דוד ב-70 שנה האלה שהוא קיבל, הוא בעצם מתקן. מתקן את החטא של אדם הראשון. ולכן תראו כמה נפלא. אומרת הגמרא בשבת, מתי דוד המלך נפטר? באיזה יום? בשבת. הוא ידע שהוא ימות בשבת. אז מה הוא עשה כל שבת? למד ולמד ולמד ולמד, כדי שמלאך המוות לא יוכל לקחת אותו. מה עשה מלאך המוות? איך הוא לקח אותו? בא לגינה שלו בשבת, ומה הוא עשה? התחיל להזיז את העצים. למה הוא לא תקע בשופר? דוד המלך היה יוצא לראות, מה תוקעים פה בשופר בשבת? מה, חצוצרות? מה זה פה? איך הוא נהנה את העצים? הנה! הוא נהנה את העץ. דוד המלך תיקן גם את חטאו של מי? של אדם הראשון. ולכן לא במקרה אומר רב צדוק הכהן מלובלין שאדם זה ראשי תיבות. אדם, דוד, משיח. התיקון היה באותם 70 שנה. לכן ההפטרה שלנו עוסקת והמלך דוד זקן בא בימים. שאלו מה זה מתחבר לפרשה? כי המלך דוד הוא מתקן את חטאו של אדם ששם נמצא במכפלה, שנמצא שם במערה. דוד המלך מתקן. זה ה-70 שנה של דוד. ומה עושה דוד? ערב מותו, מי צריך להיות המלך אחריו? שלמה. אומר לו דוד, תראה, אני מצאתי את המקום שבו כל יהודי יוכל לראות עם העיניים שהתפקיד הוא לחיות מכפלה, להכפיל את עצמו. איפה המקום הזה? כאן בית המקדש. אבל בורא עולם אמר לי, לא אתה תבנה. מי יבנה? שלמה בנך אחריך. זה התפקיד שלך. תגמור אתה את החלק הזה. אז נחל נתן, ביחד עם בת שבע, נכנסים לדוד, אומרים לו, תשמע, אדוניה בחוץ רוקד, 50 איש לפניו, אחריו, חושב שהוא מלך, הוא אמר את המילה, הודיע, מה שהבטחת, שלמה המלך, כך בורא עולם ביקש. וזה מה שדוד המלך אומר לו. לכן כל ההפטרה מתחברת לעניינה של הפרשה. איך היא מתחברת לעניינה של הפרשה? להראות לנו איך אותה מכפלה שהייתה צריכה להתגלות על ידי אדם וחווה, נתגלה לראשונה על ידי האבות והאימהות שהם שם. ולכן דוד הוא הגלגל הרביעי במרכבה, כי דוד המלך חייב חיי מכפלה. לכן איך כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, ביום אוכלך ממנו, אם תאכל מהעץ הזה שאסור, מה יהיה? ביום אוכלכם מות תמותון. מה זה פעמיים מות תמותון? האדם הראשון מת פעמיים. פעם אחת הוא מת בגיל 930 שנה, ופעם שנייה הוא מת 70 שנה אחרי זה, וזה היה התיקון. לכן הקריבו ימי דוד למות. זה החיבור, זה החיבור. זה מלכות בית דוד. מהי מלכות בית דוד? היא מתחילה איפה? בחברון. כי זה, מה זה מלכות? מלכות, אתה נמצא פה ואתה זוכר שיש מלך מעליך שם, זה המלכות. מבין יהושע, אם משה רבינו שולח אותנו ועליתם את ההר, תעלו שם להר. איזה הר? זה ההר שבו האדם נברא, הקריב את הקורבן. זה האדם שלשם, ההר שלשם יצא נוח והקריב קורבן. אבל אומר יהושע, כדי להגיע להר, הר המוריה, אני חייב קודם לעצור איפה? במערת המכפלה. ויבוא עד עמק חברון, ומשם אפשר להגיע להר מרום הרים. זה המסלול שלנו, זה התורה מבקשת מאיתנו. לכן כמה נפלא שאברהם אבינו מנהל את המסע ומתן עם עפרון, הלוך וחזור בפסוקים. מה צריך כל כך הרבה פסוקים? אומר הרמב"ן, אני אגיד לך למה צריך הרבה פסוקים, כדי להראות לנו איך התקיימה הברכה של אברהם, והגדלה שמך. אומרים לו, נשיא אלוהים אתה. שאלנו, מה צריך כל כך הרבה פסוקים? שלושה פסוקים וגמרנו. מה זאת אומרת נשיא אלוהים אתה? לא שאתה הנשיא, אין אדם שהוא נשיא, הקדוש ברוך הוא הנשיא, אבל אתה מנסה אותו. רואים אותך, רואים איך שאתה מרומם. נשיא זה לא רק פרזידנט, נשיא זה to elevate. רואים איך שאתה מרומם, איך שאתה מחובר לנשיא, לקדוש ברוך הוא. יש אלוהים מעליך, נשיא אלוהים אתה, לא נשיא אתה בקרבנו. אתה רואים שאתה מנסה את האלוהים שלך, מרומם אותו. כל מה שאתה עושה, איך שאתה מדבר, מה שאתה עושה, אתה מחובר לשם. זה, הם אמרו לו, זה המערה שלנו, זה המקום ששם אנחנו מתחברים. ולכן, אם ככה, כמה נפלא הדבר. זאת המערה, נכון? כל העסקה הייתה בין אברהם ומי ועפרון. אמת ויציב. אבל לא ישכוח, יהודי לא היה בארץ ישראל רצוף 250 שנה. 210 שנים היינו בשעבוד מצרים, אף אחד לא יצא משם. עוד 40 שנה במדבר, אפילו בני מנשה שניסו להיכנס, סטאק, לא הצליחו. 250 שנה ארץ ישראל בלי יהודי אחד. אתם יודעים מה זה 250 שנה? זה לבנות על מערת המכפלה עיר שלמה, ואף אחד בכלל לא ידע שמלמטה נמצאים האבות והאימהות. מי שמר על זה 250 שנה? מי לא נתן לבנות על זה? מי קיים את המקום הזה? מי הראה אותו לעולם? אין יהודים אז בעולם, אין. ארץ כנען, שיבה מלכי כנען, כני, פריזי, גרגשי, אין יהודי. הוא במצרים, לא מכירים אותו בכלל, עבדים, אין עם כזה. מי שמר על המקום הזה? בני חטא. לכן המערה עצמה, ויקום השדה והמערה שקנה אברהם לאחוזת קבר, מי הקים את זה? מי שמר את זה? בני חטא, דור אחרי דור. הם שמרו את זה. הם מקבלים את הקרדיט הזה. הם שומרים את זה. מה קיבלנו בקבלת התורה? את התורה? לא. מה קיבלנו? עשרת הדיברות. נכון? עשרת הדיברות, זה מה שקיבלנו. איך עשרת הדיברות? עד היום משמרים. מעולם לא בא אדם בעולם והחליף איזה דיברה אחת. זה נשאר עשרת הדיברות תמיד. איך קורה דבר כזה? שאלה, בית המקדש קיים, אני מבין. הנה פה יש ארון ברית השם, בפנים יש את עשרת הדיברות. יש פה גם את השברי לוחות, אפשר היה להצביע על משהו. הנה, זה נמצא פה, זה קיבלנו משם, זה עובר מדור לדור. אבל אחרי שנחרב הבית, גנזו את ארון ברית השם, איך אפשר היום להסביר אותם עשרת הדיברות נשארו? איך? לא חושבים על זה. לא מדבר על התורה, עשרת הדיברות. לא קם אדם בעולם כל כך הרבה שנים ושינה איזה דיברה. איך? כי אותם עשרת הדיברות נמצאות בעוד מקום. שאותו מקום נשאר בדיוק אותו דבר. ספר תורה. איך כותב לנו הרמב״ם? נראה רגע לרגע. בקטע ה-22, מצווה להדר, לייחד לספר תורה מקום, לכבדו, להדרו יותר מדי, לכבד אותו במיוחד. דברים שבלוחות הברית, עשרת הדיברות, הן שבכל ספר וספר. עשרת הדיברות הן בכל ספר וספר, זה לא השתנה. וכל מי שיושב בקטע 23 לפני ספר תורה, יושב בכובד ראש, באימה, בפחד, שהוא העד הנאמן לכל באי עולם, שנאמר והיה שם בכל העד. מה העד? איזה עדות יש בתורה? איך אנחנו יודעים שהתורה היא תורת אמת? מה זה? עשרת הדיברות שבה. ככה זה נשמע. אותו דבר, כמה נפלא, בקטע השלישי, אמר רבי אלעזר, כמה דויות, אינק, דיו, משתפחות, כמה קולבוסים משתברים, עתים, שכותבים בהם ספר תורה, כדי לכתוב בפרשה ב-20 פסוקים האלה, בני חטא, 10 פעמים כתיד בני חטא, בני חטא, 10 כנגד, מה? 10 הדיברות. מה הקשר כנגד 10 הדיברות? פלאי פלאים. כמו שהעדות על 10 הדיברות שניתנו אז, הם אותו דבר גם היום. זה דרך מה? דרך התורה. כך מערת המכפלה. העדות ששם האבות והאימהות שלנו נמצאים, שחיו חיים של מכפלה, ומכוחם גם לנו יש את היכולת לטעום מכפלה בחיינו. מה העדות הזאת היא? בני חטא, שמרו את זה לאחוזת קבר מעד בני חטא, לא נתנו לטשטש את המקום, לבנות על המקום, לשנות אותו, למחוק אותו, שמרו אותו גם כשלא היה יהודי אחד בארץ ישראל. זה מערת המכפלה. באים לחברון, נוסעים לחברון מי שנוסע, מתי שנוסע, מתפללים, קברי אבות, מי לא בא להתפלל שם, אבל מיד שנכנסים דבר ראשון מה צריך לבקש, ריבונו של עולם, תן גם לי, תן גם לנו את היכולת לטעום פה חיים של מכפלה. להבין שאנחנו לא גרים באפרטמנט, אנחנו גרים בבית. בית יש בו כמה קומות. וכמו שבבית, מבינים, אדם שנמצא הרגע בקומה ראשונה, דקה אחרי זה הוא בקומה השנייה. ואפשר לראות מלמעלה יותר ממה שרואים מלמטה. שגם אנחנו נרגיש קומה ותוליכנו קוממיות לארצנו בשני קומות. שני קומות, לחיות חיים של קוממיות, זה חיים של שני קומות. חיים פה, הכל עושים מה שרגילים לעשות, אבל אפשר לראות, מחוברים למשהו גבוה יותר. זה המתנה הגדולה שקיבלנו. היא המתנה שתמיד אליה כולם באים, אליה כולם שווים. אלה היו המילים האחרונות של יעקב בבייחי, מדבר על המכפלה, המכפלה. אז שאלנו, מה אברהם קנה? מערת המכפלה? שדה המכפלה? או מקום שקוראים לו מכפלה? אברהם קנה את שדה המכפלה וכל אשר בשדה. מה זה כל אשר בשדה? כל העץ אשר בשדה. זהו קנה. את העץ שהאדם איבד, האדם קיבל. לכן 3 פעמים כתוב בתורה ואיתה. פעם אחת אצל אברהם אבינו ואיתה אשל. פעם אחת אצל הקדוש ברוך הוא ואיתה גן בעדן. ופעם אחת אצל לוט ואיתה כרם. אומרים חז"ל, אומר בעל הטורים, לוט לקח מגן עדן את העץ שממנו אכל אדם הראשון. גפן היה. גפן היה, רבי מאיר אומר גפן היה, מכל עץ הגן הכל תאכל. העץ הזה אל תאכל. למה? כי זה העץ היחיד שגדל בזיגזג, זה לא אתה. האדם איבד את חיים האלה שלו על הגפן, משם, שם. נוח לקח את זה החוצה ואיבד את החיים שלו בחוץ. מי הראשון שלקח את העץ הנכון? אברהם אבינו. והייתה אשל. זה הוא לקח. זה העץ שלנו. זה העץ של העצי שיטים. זה העץ שלשם נכנס ארון ברית השם לתוך ארון עצי שיטים. זה המכפלה שלנו. מה שחברון מקפלת בתוכה, ירושלים מגלה בתפארתה. לכן לא במקרה נאמר בקטע ה-15 ששלמה בונה את בית המקדש, בדברי הימים כתוב היכל לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה. אומרים בעלי התוספות בקטע ה-15 המוריה בגימטריה חברון. מה שחברון מקפלת בתוכה ירושלים מגלה בתפארתה. נראה את זה, נבין שזה המקום, שזה המפתח, נזכה עוד בזו השנה, ונשמע כל מבשר מבשר ואומר, יקיצו, יקומו, ישני חברון, ונזכה כולנו לראות את ירושלים בתפארתה.